המוקד הציבורי עם צבי טסלר. שלום וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של המוקד הציבורי, התוכנית שלכם, המאזינים. אני צבי טסלר, כאן כדי להביא מדי שבוע את הקול שלכם למרכז הבמה. בתוכנית זו נעסוק במה שבאמת מעניין אתכם, מתלונות יומיומיות ועד למאבקים גדולים יותר ביוקר המחיה ומלחמה במי שמנסים להונות אתכם. אני כאן כדי להאזין לכם, לדרוש תשובות לשאלות והתלונות שלכם, ולהיות בעזרת השם הקול שלכם המאזינים. ביחד נהיה פה מדי שבוע, נצלול לבעיות ונחפש פתרונות. כמובן שבאחורי כל פנייה יש מאמץ רב שלנו שנעשה מאחורי הקלעים כדי לטפל בכמה שיותר תלונות, הכל בידי המקצועיות של עורכת התוכנית המסורה יעל צייקלין. עד כה כבר הצלחנו לפתור בחודשים האחרונים לא מעט בעיות ואף להחזיר אלפי שקלים רבים למאזינים. אני מבקש להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לקבל את השליחות הזו, לעסוק בצורכי ציבור, במובן הכי פשוט של הביטוי, וכולי תפילה שאזכה לעשות זאת באמונה, עם הכרת הטוב להנהלת הרדיו, שרואה בנושא הזה את החשיבות הרבה. עורכת התוכנית כאמור יעל צייקלין, מפיק אותנו שלמה פולק, על הביצוע הטכני, יונתן לבובוביץ', כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. מיד נעבור לשמוע את הפניות שאתם שלחתם לנו, אבל לפני כן נזכיר איך אפשר לפנות אלינו. אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה של מול הרשויות, או שלא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, התוכנית המוקד הציבורי כאן בשבילכם. להשארת פניות לטיפול חייגו 039-039-039, לחצו על הספרה 7 להשארת הודעה לתיבת התוכנית, או שילחו בוואטסאפ את המילה מוקד לוואטסאפ של כל חי במספר 03-500-93-93. תשאירו את פרטי הפנייה שלכם, אנחנו כאן במערכת התוכנית ניצור איתכם קשר על מנת לפתור עבורכם את הבעיה. ואנחנו פותחים בנושא שקיבלנו עליו המון המון פניות, נושא התחבורה הציבורית. איתנו עוד מעט יהיו כמה מאזינים שפנו אלינו לאחרונה בעניין הזה, עוד ועוד מאזינים, והנושא הזה גם הגיע בשבוע האחרון לוועדות הכנסת, תלונות של אנשים, הרבה מהם המגזר החרדי, שאומרים יש תחושה של נרדפות, שלא לדבר על אכיפה בררנית של פקחים שממש מסתערים על האוטובוסים כאילו מדובר שם באויבים ולא באנשים ש יכול להיות ששכחו, שטעו, אולי אפילו לא נהגו כשורה, אבל מתייחסים אליהם כאל עבריינים, לאנשים שלא תקפו בזמן, או תקפו מאוחר מדי, או שיש להם אפילו חופשי חודשי, ולא שמו לב שלא תקפו, בעיות כאלה ואחרות, והנושא הזה הגיע אל משרד התחבורה ואל ועדות הכנסת, קיבלנו הרבה מאוד פניות בעניין הזה. נגיד רק, משרד התחבורה אומרים לנו, תכף נגיע לתגובה של משרד התחבורה, שקודם כל אומרים שלום לדבי. שלום, איתנו? דבורה?
כן.
שלום, עכשיו גם אנחנו שומעים אותך. והפנייה שלך מעניינת, פנית אלינו, אל המוקד, אל מספר הטלפון, ותיארת מה, בואי תספרי למאזינים, במה את נתקלת בעצם, לא בעצמך. לא, לא, לא משהו שעשו לך.
ישבתי בקו 39, ואני רואה שעולים פקחים, שתי פקחים ואישה.
קו 39 בירושלים.
כן, נחל כיוון גאולה.
אוקיי.
ואני קולטת שמתחילים שם איזשהו דיבורים עם אישה בת ככה 60, והבנתי שהיא שילמה כנראה באיזה קו שהיה לפני זה, והיא לא עשה, במעבר היא לא תקפה. זאת אומרת, כבר היה לה עדיין את
ה... זאת אומרת, היא נסעה נסיעה אחת באוטובוס, נסיעה נסיעת המשך שמגיעה לה ללא תשלום, ולא תקפה בנסיעה השנייה?
כן, אבל אני חושבת שכנראה שהיא... זה, לפעמים נשים מבוגרות, הבנתי אחר כך שהיא רצה למישהו שלא מרגיש טוב במשפחה, כנראה היא שכחה באמת.
אבל יש לנו תיעוד הקלטה שקיבלנו, בוא נשמע רגע.
כן, אני הסרטתי את כל מה שקורה שם.
אז הנה, בוא נשמיע את מה שאת הסרטת וננסה להבין מה קורה שם. בבקשה.
נו, עבר שעה וחצי או משהו?
גם אם עבר, גם אם לא עבר.
אבל כל עלייה לאוטובוס את חייבת לתקף את הרב-קו.
נכון, אבל זה לא שאלה של מה.
זה לא משנה, גברת. זה לא משנה. כל קו הוא משהו אחר.
אתה שילמת?
אתה
יודעת כבר פעמיים.
אז את בסדר, את שכולה
לשבילך. אני רוצה לדעת. זכותי לדעת.
טוב, זה הקולות מהקו 39 שעד משרד?
סליחה, אבל סליחה.
אז זה הקולות בקו 39 כמו שאת הסרטת אותם. זה נוגע ללב, כי בעצם לא באו אלייך בטענות, לא את קיבלת את הכנס אלא אותה גברת, אבל זה הפריע לך בעצם.
אני אגיד לך למה, כי כשהרב בן לולו בתוכנית שלו אומר כל הזמן תסריטו, תתעדו, אני אחת שמאוד מתעדת, ואני חושבת שכל חרדי, גם אם אין לו איזשהו טלפון, יש לא חסר מצלמות היום, אני רואה מלא בחורות עם מצלמות, כולם יכולים לתעד, ואז יש תיעוד שווה יותר מאלף מילים, אז זה המצב, צריך לתעד, אחרת לא מאמינים.
לתעד זה חשוב? רק צריך לציין, רק בעניין הזה, חשוב מאוד לתקף, כי גם אם יש לכם חופשי חודשי, או חופשי יומי, או נסיעת המשך בחינם, בסוף, אם אתם מתקפים, גם משרד התחבורה יודע שיש נושאים על הקו, וגם החברה מתוגמלת הזה, ולכן החובה היא לתקף, אבל...
ברור, התקוף לנו... הוא חשוב מאוד, כן. רק אני התקלתי בהרבה אנשים מבוגרים, כולנו נהיה מבוגרים בסוף, הם לא שמים לב, הם ממש מרחפים, וצריך באמת התנהגות אחרת איתם, וזה נראה שהם מנחים אותם דווקא להתנהג, כאילו מדובר באיזה, אתה יודע, אחרון עבריינים, התנפלו עליה, כאילו היא לא יודעת מה עשתה שם. זהו, זה המצב, שהם... בלי פרופורציה מתנפלים על אנשים, בלי פרופורציה בכלל, וכל האוטובוס יכול להעיד, אפילו על הנהג יצטרך, כמו מטורפת.
אז את הזווית הזאת שאת מדברת עליה, על אותה התנהגות אגרסיבית, היא באמת הגיעה שבוע לוועדה בכנסת. נגיד רק את התגובה של משרד התחבורה, יש להעביר שזכותו שכל נוסע להגיש ערעור על דרישה לתשלום, תעריף מוגדל, שקיבל ולפרט כל תוכן ערעורו. את הערעור יש להגיש תוך 30 ימים ממועד מתן הדוח, באמצעות הגשתו לפניות הציבור באתר משרד התחבורה.
מעבר לכך, כל הדברים האלה הם נורא נורא יפים.
כן, רק נגיד רק יש בשורה בדברים שלהם.
בעצמי שלחתי למשרד התחבורה מלא דברים שקרו בביתר, חזרו אליי במייל אחד שמטפלים וזהו, אף אחד לא יודע מה קורה עם זה, מה מום, שום דבר.
אני מסכים איתך, כי גם אני בעצמי יצא לי להתלונן לא פעם עד שהתייאשתי, כי אף אחד לא ידעתי מה נעשה עם זה, אבל אני אגיד רק איזה בשורה הם אומרים, משרד התחבורה פעל לעדכון נהלי פקחי מפעילי התחבורה הציבורית, זה ייכנס לתוקף בחודשים הקרובים, הנוהל בא לתת מענה לסוגיות בעייתיות, בין היתר מיגור תופעת התנהגות לקויה של פקחים, כמו שאת תיארת, למרות שאנחנו לא יודעים מה היה שם באוטובוס, אבל זה מה שאת תיארת, ואיסור עיכוב מהלך הנסיעה וכדומה, אז כל זה בחודשים הקרובים עומד להיות מאחור. הורינו, את אזרחית טובה וכל הכבוד שתיעדת ושלחת לנו, ואנחנו מזמינים אתכם המאזינים, אם אתם נתקלים במקרה שכן תיקפתם או תקפתם שלא בצדק, א' תתעדו, ב' תשלחו לנו, גם אם לא הצלחתם לתעד, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. נגיד רק שלגבי אותו כנס, אמרו לנו שכיוון שאלה את הפרטים של הרב-קו, הם לא יוכלו לבדוק את זה. דבי, תודה. שלום, שלום. ואנחנו מנסים לתת את הזווית המקצועית. שלום סיני גז.
שלום וברכה.
מצוות עמותת תחבורה בדרך שלנו. אומרים במשרד התחבורה, אנחנו עומדים לשנות את הנהלים, עוד כמה חודשים פקחים כבר לא יתקפו נוסעים.
לא יתקפו או לא יתקפו? לתקוף נוסעים זה אף פעם לא טוב.
התנהגות לקויה של פקחים ואיסור עיכוב מהלך הנסיעה, הם מדברים בעצם על אותם דברים שעלו בדיונים בכנסת, אומרים, כל מה שהוא לא תקין אנחנו נתקן, אבל כמובן אנשים צריכים לתקף, ואם תיקפתם וקיבלתם כנס, תעררו.
יפה, אז אני רוצה פה להעלות כמה סוגיות בנושא התיקוף. לדעתי, ואני חושב שאני מייצג פה ציבור רחב וגם דעה מקצועית, בחלק מהאפשרויות, למשל חופשי יומי, חופשי חודשי, אין צורך בתיקוף. אדם שקנה כרטיס נסיעה, חוזה נסיעה, מה שנקרא, שיש לו אפשרות באמת לנסוע, לעלות לאוטובוס או לרכבת הקלה או לרכבת, כחלק מהחוזה היומי שלו, החוזה החופשי שלו, אין צורך בתיקוף. רוצים לספור את מספר הנוסעים, יש כלים אלקטרונים, יש כלים חדשים.
זה לא החוק, אתה אומר מה אתה חושב שצריך להיות.
כן, כן, זה מה שאני חושב שצריך להיות.
אבל אגיד לך, נסעת אבואה שני דברים. בסוף, כן. אם אני רוצה לדעת באופן מדויק כמה נוסעים יש על הקו, אני לא יכול לספור בכל אוטובוס, הרב-קו, התיקוף, נותן לי את התמונה המדויקת, וככה גם אני יכול לתגמל את חברות האוטובוסים.
יפה, אז פה אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, ברגע שאתה קונה חופשי יומי, מה המשמעות בעצם של העלייה הספציפית לאוטובוס? אתה רוצה, יש לך קאונטר, יש לך אפשרות לקאונטר דיגיטלי, שאתה יכול להתקין על האוטובוס שלך, ולראות כמה נוסעים הגיעו וכמה נסיעות נעשו. הרי אם הבעיה היא בתיקוף עצמו, אז למה אתה צריך פקחים? אם זאת אומרת, אתה אומר, אני רק בונדד לפי כמה אנשים בפועל תקפו, אז למה אתה צריך פקחים? אם אתה צריך פקחים, כי אתה לא יודע את כמות הנושאים, אז תן להם, אז נספור אותם בדרך אחרת. זאת אומרת, אני חושב שזה win-win situation. בוא נסכם ככה. במקרים שבהם יש חופשי, חוזה קבוע, לצורך העניין חופשי יומי או חופשי, חודשי, אני לא רואה צורך בתיקוף בגלל אגב, זה קיים במדינות באירופה.
אז זהו, זה רציתי שאומר לך, בעולם זה קיים בעצם.
כן, לחלוטין. אין, אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל. יש פה אפשרות לעלות לאוטובוס או לעלות לרכבת הקלה, ללא צורך לתיקוף, בחוזים ספציפיים. אם אתה עכשיו חוזה, קנית לנסיעה נקודתית או משהו כזה, בוודאי שצריך לתקף. אבל ברמת הכלל, רוב הנושאים, אין, אני לא רואה צורך.
ורוב הנושאים בעצם נושאים היום כבר עם חוזי, בטח כשהיה אחרי הרפורמה והוזלת את החופשי חודשי, אני מניח שהרוב המוחלט של הנושאים, בוודאי הקבועים, נושאים עם חוזה כבר חודשי וכדומה. אני רוצה רגע להעלות איתך עוד תלונה שקיבלנו, אברך בשם אליהו פרסר, ופנה אלינו, שהוא ניסה, הוא דווקא השתמש לא ברווקה ולא באפליקציה, ודווקא ניסה לתקף, אבל האפליקציה, בכיוון שהוא גר בחיפה, ושם יש בעיות שיבוש של ה-GPS, אנחנו יודעים את זה בגלל המצב הביטחוני, לא הצליח. בוא נשמע רגע איך זה היה אצלו באוטובוס.
זה לא יפה מה שאתם עושים באמת. גם אתם עקבים וגם אתם נותנים לו סתם דוח, ראיתם מראש שאין לו, הוא לא מצליח להעביר את הכרטיס.
אז זה מאזין, הוא עלה לאוטובוס, לא הצליח לתקף, ניגש ביוזמתו לפקח, אבל הוא תראה, יש לי פה אפליקציה, הוא מראה שאני לא נמצא כאילו בארץ, אני רוצה לתקף ולא יכול. הוא אמר לו, אני נותן לך כנס. כשהוא לא הביא לו מיד את התעודה, אז הוא עיכב את כל הנושאים של האוטובוס, למעשה החזיק אותם כבני ערובה עד שהוא יקבל את פרטי הדוח. נגיד רק שבמקרה הזה, בעקבות הפנייה שלנו, משרד התחבורה פנו אליו והדוח בוטל. זה תלונות שאתם שומעים?
אני חושב שיש פה עניין של שיקול דעת. בסוף צריך להבין מה מטרת הפיקוח. אם אנחנו רוצים, אם יש סיטואציה שבה אדם לא שילם על נסיעה, בוודאי הוא צריך לקבל את הכנס, אין ספק, אין ויכוח. הרי בסופו של דבר, בחלק מהמקרים, בוא נדבר אפילו על דברים שאמרנו, שאנחנו מכירים גם מסיטואציה יומיומית. בן אדם שילם על כרטיס, התיקוף בעצם, בוא נבין רק גם למען המאזינים שלנו, מה המשמעות של התיקוף? המשמעות של התיקוף היא בעצם להעביר את הכרטיס, לאשר שעלית על הנסיעה. זה לא תשלום על הנסיעה, זה כבר בעצם איזשהו וידוי נוסף על זה שאתה נמצא בנסיעה עצמה.
ונגעת, אמרת רק שתי מילים שככה זעקו. צריך איכשהו לתבונה ורגישות. הפקח הוא לא גולם, הוא לא מכונה. הוא בן אדם, תקשיב, תראה. אני מדבר איתך על מקרים של קיבלנו תלונות, על אישה מבוגרת מאוד, שנפלה בכניסה לרכבת הקלה, נפלה, ואנשים אומרים, הנה, תראי, נפלה, איך שהיא קמה, היא ניגשה לתקף, אומר לה, אבל לא תיקפת בזמן. חבר'ה, אתם בני אדם, מטפלים בבני אדם, תגלו קצת.
אפס שיקול דעת, ואנחנו, וזה משהו שמאוד מאוד מקומם. בסוף אתה אומר, כמו שאתה אומר, בעצם זה אדם מול מכונה, בעצם אדם מגיע לאוטובוס ולא עבר התיקוף, או יש תור ליד מכונת התיקוף, אנחנו מכירים את זה ברכבת הקלה בירושלים, שכולם מתנפלים על מכונת התיקוף ולא הספקת, היית רחוק, יש צפיפות. ואתה יודע, בסוף, אני אומר, אני חושב שהשיקול הדעת צריך להיות הרבה יותר רחב, לבוא להגיד, לבן אדם יש כרטיס, הוא שילם על הכרטיס, הוא לא תיקף, בסדר, ואתה רואה את הסיטואציה באוטובוס, אתה רואה שיש צפיפות, אתה רואה שהוא נותן לך, מה שנקרא, הסבר מניח את הדעת, ושוב, בהנחה שיש לו כרטיס שמשולם, לא מדבר על בן אדם שמה שנקרא, במרכאות, התפלח לנסיעה. אדם שיש לו כרטיס, לא הספיק,
זה בוודאי לא יכול להיות אותו גובה כנס, אם אדם בכלל לא שילם על נסיעה, שעולה 30 שקלים, לבין אם אדם שילם ויש לו חופשי חודשי, והוא רק לא תיקף אותו שזה לא עבר. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, כי זה נושא שמציק להרבה מאוד מאזינים.
לא שמעתי?
כן, אני אומר, זה מציק להרבה מאוד מאזינים, נמשיך לעקוב את זה, אבל ממש נגמר לנו הזמן, אז אם אתה רוצה
משפט... אז אני רוצה באמת לסכם פה, באמת בשורה האחרונה. אני חושב שעניין התיקופים במקרים של חוזים יומיים וחודשיים צריך לרדת מהפרק, צריך לתת לאנשים לעשות נסיעה, מה שנקרא, רגועה ובטוחה ורציפה. זה חשוב מאוד, הדברים האלה מעכבים. אדם רץ לאוטובוס, הגיע, הדבר האחרון שהוא צריך להתעסק בו, במידה ויש לו חופשי יומי וחודשי, להתעסק בו זה למצוא את מכונת התיקוף ולתקף אותה, או לפתוח אפליקציה אם הוא אדם מבוגר. ודבר שני, להפעיל שיקול דעת. תפסתם בן אדם שראיתם שהוא לא תיקף, תנסו להבין מה הסיפור, ואם אתם רואים שיש לו כרטיס בתוקף, שילם על הכרטיס, אם ההסבר שלו מניח את הדעת, מה שנקרא תשחררו אותו לדרכו. המטרה היא לא לעכב את הנסיעה ולא לעכב את הנוסעים. בעצם.
נצטרף לקריאה שלך. סיני גז, מצוות עמותת תחבורה בדרך שלנו. תודה רבה.
תודה לך. ביי ביי.
פסקת פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
חזרנו, נזכיר המספר טלפון להשארת תלונות או בקשות, שאלות, 039-039-039, שלוחה 7, או בוואטסאפ, 03-593-93, שולחים את המילה מוקד, ואת השאר אנחנו כבר נעשה בעזרתה של עורכת התוכנית יעל צייטין. שלום רחלי גולדפינגר.
שלום.
שלום וברכה, בעלת העסק גולדסקול?
כן. גולד סקול.
גולד סקול. בואי ספרי רגע בשתי מינים, מה זה גולד סקול?
יש לי בית ספר לימודי סאונד, תאורה, אולפן ודיג'יי לנשים ונערות במגזר הדתי חרדי. אנחנו גם מפיקים פודקאסטים וקריינות עסקית לבעלי עסקים.
מעניין. אגב, איך המלחמה השפיעה על התחום הזה?
גם מבחינת רישום לקורסים יש קצת יותר קושי מבחינת יש לנו בנות מהצפון והדרום. כן. יש שם איזשהו קושי גם מבחינת איך להגיע ולהשאיר ילדים בבית וכזה. וגם מהבחינה של האירועים יש איזשהו עתה. זה לא כמו כל שנה. בוא נגיד, מרגישים את זה בתחום של האירועים בעיקר.
אני מבין. ואת בעצם שומעת, מקבלת מידע שיש אפשרות לקבל הלוואה בערבות המדינה.
כן.
ומה את עושה עם זה? איפה נתקלת בזה? איפה נתקלת באפשרות הזאת? איך ידעת עליה?
זה הרבה בעלי עסקים יודעים. זאת אומרת, למדתי ייעוץ עסקי, אז בתקופה של הלימודים אמרו לנו את זה. למדתי, אוקיי. כאילו, עשיתי הכשרה של יועצת עסקית גם.
ואת בעצם רוצה לקבל את זה? מה את עושה בעצם בשלב הזה?
קיבלתי איזשהו טלפון של חברה שבעצם נותנת... בעצם מה שחשוב בהלוואה בערבות מדינה, שצריך להגיש את התוכנית הזאת, להגיש את הבקשה בצורה מאוד מאוד טובה, כי... יש הזדמנות אחת להגיש, ואם לא מקבלים, אז כאילו אין אפשרות להגיש פעם שנייה, מה שנקרא. וצריך להכין תוכנית, זה בעצם להשקעה לעתיד, צריך להכין תוכנית מאוד מדויקת ומסודרת. כאילו, אם לא עוברים בפעם הראשונה, אז לא אי אפשר לעבור את זה שוב. לכן צריך לעשות את זה פעם ראשונה מדויק. אז יש חברות שבעצם נותנות שירות של... בעצם מכינות תוכנית עסקית, תוכנית כלכלית, בעצם להראות לנותן ההלוואה שיש פה איזשהו תוכנית
לצחרות. ואת בעצם מקבלת פנייה מחברת ריף, אומרים לך מה הם מציעים לך, בואי נעשה זה קצת יותר זריז, כדי שנספיק גם לקרוא את התגובה שלהם.
אז הם בעצם מציעים לי, אומרים לי, יש איזושהי בדיקה ראשונית שאת עוברת מחברת דן אנד ברסטריט, שזו חברה שיש לה שם מאוד ידוע בתחום הזה של הפיננסים, ו... אם את עוברת את הבדיקה הראשונית, משמע שיש לך סיכויים לקבל את ההלוואה, מה שנקרא, אין סיבה שלא תקבלי את ההלוואה, ואנחנו מעמידים לרשותך כלכלן, עורך דין וכולי, ואנחנו איתך בליווי צמוד, כי אנחנו מגישים לך את התוכנית, בונים לך תוכנית...
וכמה זה עולה?
כלכלית. הם אמרו שזה בין 4,000 ל-6,000 שקלים, ותאם לתוצאות בדיקת הזכאות, לא יודעת מה זה אומר. כתוב, ויש יועץ פיננסי, כלכלן ועורך דין, שבעצם מוצמדים על הכוח, והם בונים עבורו את התוכנית.
אוקיי, אז כאן נשמע סביר, איפה הבעיה?
זהו, אז דבר ראשון, הם אמרו שזמני התהליך זה בין שבועיים לחודש, משמע שכשאתה משלם את התשלום השני של ה-4,000 או 6,000 שקל, כבר אתה מקבל את ההלוואה, אתה לא מרגיש כבר את התשלום ששילמת, וטוב, כמובן, חשוב, הם כתבו שחשוב לציין שאנשי מקצוע הם הטובים ביותר בשוק, והם תקבל ליווי וביטחון בתהליך וכו' וכו', okay. ואין כל סיבה שלא תקבל את ההלוואה. אוקיי, okay, עברתי את הבדיקת זכאות הראשונה, ואז התחלתי לקבל רשימת מסמכים, מדי פעם אני כותבת לה, כאילו זה בעצם עבר לפקידה שהיא מטפלת בזה מול הכלכלן, לא היה לאורך כל הזמן, לא היה יועץ פיננסי ולא היה אורך
פיננסי. ובסופו של דבר, אתה מקבל תשובה שמה?
בסופו של דבר התהליך נמשך ונמשך ונמשך, הלוך חזור עם זה, ואז הם הגישו, כאילו עבר הרבה יותר מחודשיים עד שהם הגישו את הבקשה בסופו של דבר, ולא משנה, באמצע זה עבר פתאום היה תחרבות ברזל, שזה בעצם עוד סוג של מסלול כזה להלוואה. בסופו של דבר חזרנו למסלול הרגיל ולא קיבלתי את ההלוואה.
אבל איפה הבעיה בעצם? מה התלונה שלך?
אז אני חזרתי אליהם ואמרתי להם, כאילו, אתם, יש לכם ידע מקצועי, יש לכם כלכלן, יועץ פיננסי, אתם מכירים את הגופים המממנים. אתם אמורים לדעת אם אני אמורה לקבל את ההלוואה הזאת או לא לקבל את ההלוואה. זאת אומרת, הם נתנו לי איזושהי תחושה שברגע שאת עוברת את השלב הראשוני, אז את בדוק מקבלת את ההלוואה.
את אומרת, מלכתחילה יכלו לדעת כבר בשלב המאוד ראשוני שאת לא תקבלי, וסתם ערכו אותך כדי לקבל את הכסף. זה מה שאת טוענת בעצם?
כן, גם ההתנסחות שלהם היא באיזשהו מקום, כתוב, אין כל סיבה שהיא לא תקבל את ההלוואה. עכשיו, הם ראו את החשבונות
בה,
הם ראו
לך.
את המצב של העסק.
אז בוא נקרא רגע את התגובה שלהם, ריפיננסים. רשימת המסמכים הועברה כבר בתחילת התהליך לטיפול, חשבונית המס היא קבלה עבור בניית תוכנית עסקית, הבקשה הוגשה לקרן הידי כלכלן החברה, אחרי גם קיבלה עלות מינימלית וחריגה, שאף לקוח לא קיבל עבור הגשה בסוך חרבות ברזל, אף אחד מהחברה לא התחייב לכך שהלוואה תתקבל על ידי הקרן, שהיא הגוף המממן, וזו שמחליטה אם הלוואה תתקבל או לא. אז הם אומרים, לא התחייבנו, ניסינו, עשינו את המקסימום וגם קיבלת מחיר טוב. אז איפה הבעיה במשפט?
כשהם אומרים, את שילמת לה בעצם בניית תוכנית עסקית, ובעוד שבנוסח שהם שלחו לי בהודעה הראשונית, זה, אם הם חברה שמכבדת את עצמה ומקצועית, זה הדבר היה שצריך להיות יותר כתוב בבירור.
הבנתי.
כי כתוב, במידה והלקוח מחזיק בבדיקת זכאות חיובית, שזה הבדיקה הראשונית, יוצמדו ללקוח, יועץ פיננסי, כלכלן ועורך וכולי וכולי.
והיה חיובי או לא?
היה חיובי. השלב הראשוני עבר חיובי.
עבר חיובי. טוב, אנחנו לא נצליח לפתור את זה כנראה. ניסינו. הם לא הסכימו להחזיר את הכסף, אבל אני מזמין אותך.
הם לא הסכימו להחזיר את הכסף, הם כן הציעו להגיש לחרבות ברזל, ששם אפשר להגיש פעם שנייה, וכביכול לא לבקש על זה תוספת השלום, למרות שזה סך הכל לפתוח את מה שיפה. זה הבנק יצר איתי קשר, כי שלחתי את זה כבר לבנק העסקי שלי והם כבר עומדים מולי.
בלעדיהם בעצם.
זה לא באמת היה משהו שהם צריכים להיות פה, יכולתי להגיש את זה לבד.
הבנתי. רחלי, בהצלחה. נקווה שלא תצטרכי את ההלוואה, מה שנקרא, לא לידי הלוואתם.
לא, ההלוואה היא למטרות טובות, זה לפיתוח העסק בסופו של דבר.
שיהיה בהצלחה, גם בעסק.
תודה.
רחלי, תודה. מאזינה לדברים הללו, ענבר בזק. שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, מנכ"לית החברה הכלכלית הגליל העליון וחברת הכנסת לשעבר. יש הרבה מה לדבר איתך על הגליל העליון, אבל קודם כל התייחסות קצרה שלך, כשאת שומעת אותה, בעצם חברות, בלי להתייחס לחברה ספציפית, אלא אנשים, עסקים קטנים, שאת מכירה היטב, שמנסים להיאחז בחברות שמבטיחות להם הרים וגבעות, יכול להיות שהיא הייתה יכולה להגיש בעצמה ולהגיע לאותה תוצאה.
תראה, עסקים קטנים לרוב יש להם קושי באמת להתמודד עם כל הטפסולוגיה והבירוקרטיה, וזה גם לא סתם להגיש תפסים כמו התפסים של הפיצויים שצריך למלא תופס, אלא ממש צריך פה תוכנית עסקית. אני במשך שנים גם הייתי יועצת עסקית דרך העוף, ורוב העסקים הקטנים לא יודעים להכין תוכניות כאלה לבד. אני כן ממליצה להיעזר באנשי מקצוע, אבל פה ההמלצה שלי לחברות ועסקים ששומעים אותנו, תעזרו ביועצים של מעוף. כי בסוף תוכניות מהסוג הזה שדרושות בשביל הלוואה לערבות מדינה, אתם לא צריכים את המומחה הכי גדול בתחום הפיננסים, אתם צריכים כל יועץ עסקי שעובד במעוף וזה מחיר מסוגסד יעשה לכם את התוכנית הזאת.
מה הסדר גודל במעוף?
עצמו, זה, אל תתפסו אותי במילה כי אני כבר כמה שנים לא שם, אבל זה סדר גודל של 80 שקלים לשעה פלוס מע"מ. אני מאמינה שתוכנית כזאת היא 10 שעות, 12 שעות, זה לא צריך לעלות יותר
מ-1,000-1,500
שקלים. לא. עכשיו, אני כן ממליצה לעסקים שאין להם את הניסיון בכתיבת תוכניות עסקיות, כן לעזר ביועץ. אני כן ממליצה לעזר ביועצים של מעוף, כי זה פשוט יועצים שמקבלים את המחיר מסובסד, וצריך להבין שאף יועץ שמכבד את עצמו לא יבטיח לכם שהצלחה מובטחת. אין דבר כזה, כי אתה בונה כיועץ את ה... תוכנית, אתה מגיש לקרן, אתה לא יודע מה הקרן תקבל. מה שכן, אני יכולה לעודד אותה בחורה שדיברה, שברגע שיש לה תוכנית עסקית, ואם התוכנית עסקית באמת מקצועית ולופתה על ידי אנשי מקצוע, זה לא חד פעמים וזרוקת לפח, יכולה את התוכנית הזאת להשתמש בה וללכת איתה לבנק לקבל הלוואה, ללכת לנסות קרנות אחרות שיש, זאת אומרת, יש, את התוכנית הזאת יכולה להשתמש לצרכים שונים.
טוב, היינו צריכים לאחר הרבה יותר זמן, אבל בכל זאת אי אפשר בלי, אפילו בקצרה, הגליל העליון, יש הרבה מאוד עסקים שמוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה, או קושי מאוד מאוד גדול בתקופה הזאת, גם עם המלחמה עד עכשיו, בפרט עם חוסר עבודאות הלאה.
נכון, בסקר שעשינו לפני שבועיים, עלה ש-90% מעסקים מדווחים על ירידה, משמעותית מאוד בהכנסות שלהם. העסקים בגליל העליון רובם או סגורים או בירידה מאוד מאוד משמעותית, בטח כשמדובר על עסקים כמו תיירות. שם המדינה יש לה מסלולים מיוחדים לפיצוי שהם יותר גבוהים ממה שכלל המדינה, ופה אני ממליצה מי שלא מכיר או לא יודע איך למלא את מסלולים, שיחפשו, שיכתבו בגוגל, יחפשו עם בר בזק, אני נמצאת בכל הפלטפורמות, אני בפייסבוק, אני באינסטגרם, שישלחו לי הודעה, אנחנו עושים מהדרכות, אנחנו כבר עשינו שתי הדרכות עם יועצי מס, שמסבירים איך למלא, מה ממלא, תוודאו שאתם מבקשים את הפיצויים ומקבלים אותם, כי באמת עסק לא יכול לקרות את התקופה הזאת בלי סיוע.
זה שירות לעסקים מטעם החברה הכלכלית, גליל עליון בעצם.
זה מטעם העברים, העברים עובדים איתנו גם, זה עובדים בכמה מועצות, אבל אנחנו פותחים את ההדרכה הזאת לעסקים בכל הארץ.
זה ממש חשוב, כי יש עסקים שאני יודע עליהם, שהגישו במסלול הלא נכון, הירוק, האדום, ובסופו של דבר התעסקו כלכלית בגלל זה, כי לא קיבלו את הפיצוי, שיכלו לקבל הרבה הרבה יותר גדול.
זה מאוד חשוב, ודווקא פה בניגוד למה שאמרתי קודם, אני לא ממליצה לקחת, אם אתם במסלול הירוק למלא לבד, אם אתם במסלול האדום, כדאי לקחת רואה חשבון שימלא עבורכם, וגם כדי לדעת באיזה מסלול אתם, אז בשביל זה אני מציעה את ההדרכה. שוב, אם אתם רוצים, אני גם... כן, תחפשו ענבר בזק בפלטפורמות, תשלחו לי הודעה, אני אשלח לכם...
יופי, אם אתם לא מצליחים, אז תפנו אלינו דרך כל חי, אנחנו בשמחה נתווך.
כן, אני אשלח לכם את המייל שלי, תוכלו להעביר את המייל שלי בשמחה.
ענבר בזק, מנכ"לית החברה הכלכלית הגליל העליון, חברת הכנסת לשעבר, תודה רבה.
תודה לכם.
וכעת, הסל המשתלם.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
בכל שבוע אנחנו בודקים סל קניות קבוע בהשוואה ברשתות השונות, כדי לבדוק איכן משתלם לכם לערוך את הקניות שלכם לבית. אנחנו עושים את זה כבר מספר חודשים באמצעות פרייסז עם הרשתות הגדולות בציבור החרדי, והנה הסל השבוע. יש חסד, עלות הסל 481 שקלים ו-10 אגורות, בדיוק על האגורה, כמו המחיר בבדיקה הקודמת שלנו, וזה משאיר את יש חסד על המקום הראשון בהשוואת הסל המשתלם. רמי לוי הוזל ב6 שקלים מהפעם הקודמת, השבוע המחיר עומד על 491 שקלים ו-40 אגורות, 10 שקלים יותר מיש חסד, הם במקום השני. אושר עד, מחיר הסל הוזל ב9 שקלים וחצי מהפעם הקודמת, נותר במקום השלישי, עלות של 503 שקלים ו-65 אגורות. שומרת על התואר הרשת היקרה מבין הארבע הרשתות שאנחנו בודקים, שוק מהדרין, שם הסל הזה הוזל בשקל ו10, אבל עדיין תאלצו להיפרד מיותר מ-555 שקלים. הפער בין הזול ביותר לגבוה ביותר מגיע ל-74 שקלים וחצי, הבדל של 15% בעלות סל הקניות. ועכשיו אומרים שלום למי איתנו על הקו, פרופסור, סליחה, עיכוב קל, בסדר, תוכנית חדשה, שלום לספיר.
שלום וברכה.
ואיתך אנחנו ככה מתגלגלים כבר כמה שבועות כדי לעזור לך, בואי תספרי רגע על הילד היקר שלך.
אז יש לי ילד יקר ומקסים שצריך טיפולי קלינאי תקשורת. ובאזור בין 4.5. ולקחנו קלינאי תקשורת פרטית גם כדי לזרז את תחילת הטיפול, כי תחילת הטיפול דרך הקופה לוקח יותר זמן, וגם כי זה מישהו שאני מכירה ואני יודעת וסומכת עליה. וכאילו אישרו לנו הכל באמת בזמן והכל היה בסדר, וכמובן ידעתי שאני משלמת כל שיעור, מקבלת קבלה, מעלה אותה להחזרים.
אישרו, את מדברת על קופת חולים מיוחדת בעצם, שאמרו לך
כן, הם אישרו לי ללמד לעשות את הטיפולים
וניתן לך החזר.
בדיוק, בדיוק, אני אמרתי להם אני רוצה פרטים לכתחילה, והם אמרו לי אוקיי בסדר, כאשר אישרו לי, לא התחפיף מה שאישרו לי. ברגע שאישרו לי, אמרתי לאותה הקלינאית, יופי, אנחנו יכולות להתחיל. באמת התחלנו טיפולים לפני סוכות.
סליחה שאני קוטע אותך, אני אומר, לשבחה מיאמר שזה, מה שאת מתארת זה תהליך מיידי, אני בקופת חולים אחרת.
לא, 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 זה לא היה מיידי. זה לא היה מיידי, זה לקח קצת זמן.
שנה לחכות, רק אם לא ימצאו לי דרך הקופה, רק אז יתנו לי אפשרות לעשות פרטי.
לא, אז אם נתנו לי אחרי 3 חודשים, שזה באמת לשפחה מיאמר, שזה באמת היה די יחסית מהר.
אבל איפה הבעיה?
אבל, אני עשיתי שתי טיפולים לפני סוכות, ובסוכות עצמו, או ממש לפני סוכות, העליתי שתי קבלות לבקשת החזר, כמובן סוכות, לא ציפיתי שהם יחזרו לי, ואז הגיעה המלחמה.
כן.
וכמובן אמרתי טוב, מלחמה שבוע, שבועיים, כאילו זה לא יהיה עכשיו בשבועיים הקרובים, עד שיתפסו על עצמם מלא חברות, גם אני בעצמי לקחתי זמן להתאפס, כאילו מה קורה ולחזור לעבודה נורמלי וכולי. ובאמת ראיתי הרבה הרבה חברות שמתחילות לחזור, ואז אחרי חודש אני שואלת מהם ההחזרים. בסדר, אנחנו כבר חודש במלחמה, אז בוא נגיד שאם היה שבוע שסוכות לא החזירו.
אבל מה הם מסבירים? למה? כי מה?
אני פנה לקופה והם אומרים לנו אין כוח אדם בהחזרים. אין.
אוקיי.
וזה היה פשוט נוראי. אז אמרתי טוב, חודש. בסדר, אז אין לכם, יש לכם פחות כוח אדם. בסדר, זה ייקח, אבל אני משמחה לשלם ולשלם. ולשלם, ואנחנו עוברים כבר 8 טיפולים ו-12 טיפולים, ואני לא רואה החזר.
Okay.
עובר חודש, חודשיים, 3 במלחמה, ואומרים לנו, אין לנו כוח בעלילה, אדם.
תפנית בעלילה, אז את פונה אלינו.
אחרי שכבר התחלנו סדרה שנייה,
אוקיי.
וכבר אנחנו כבר היינו, כאילו במצב, אני באמת במצב שלקחתי הלוואות כדי לשלם את הטיפולים. מזל שזה מישהי שאני מכירה ואומר לי טוב בואי תחכי עוד טיפה עוד טיפה, ואז הייתי לוקחת הלוואה מתלמת לה.
אז אנחנו קצרים, אז רק נגיד בשלב הזה את פונה אלינו אחרי שהתייאשת מול
הקופה. בשלב הזה אני פונה אליכם, ואז הם פתאום
למיוחדת.
כן, ואז פתאום מאוד פתאום מתעוררים ומתקשרים אליי ואומרים לי היה חסר כזה. יש להגיד שלפני כן הם כן התחילו טיפה לתקשר איזה שבועיים.
אז בואי נקריא את התגובה שלהם, ספיר. לצערנו בקבלות שהגישה לקוחה לקופה לא נרשמו תערכי הטיפולים כפי שנדרש, ובנוסף לכך מספר קבלות הוגשו פעמיים, השוביל כך שהמערכת לא יכלה להשאיר לה את ההחזרים. ניסינו ליצור קשר בלקוחה על מנת להסביר למה עליה לתקן, כדי שאוכל להעביר לה את הכספים, פניותינו לא נענו. לאחר שהבנו שהיא מתקשה בתהליך, נציג בכיר של הקופה יצר איתה קשר טלפוני, סייע לה באופן אישי להגיש מחדש לקבלות, ואף התחייב שהכסף יועבר לחשבונה תוך שבוע. והנה הפתעה, מה קרה עם הכסף?
הוא עבר, ברוך השם.
הוא עבר.
אבל יש לציין שהם באמת כן פנו אליי במייל, ואני שלחתי להם הכל עוד פעם מסודר עם מועדים, עם תאריכי טיפול, והם לא הגיבו.
טוב, סוף טוב, הכל טוב, וטוב שהתערבו,
וברוך השם שזה...
ושמחנו לעזור, ואם אתם נתקלים בסיטואציה כזאת, או אם אתם לא מצליחים בכלל לקבוע תור לגלינאית, או אתם נתקלים בבעיה דומה, אנחנו כאן לרשותכם, תשאירו לנו פנייה ונטפל בשמחה. ספיר, תודה.
תודה רבה רבה.
בשמחה. 039-039-039-039, שלוחה 7, זה הטבע של התוכנית. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
המוקד הציבורי 5 ועוד 45 דקות. קיבלנו תלונה מעניינת לקו הפניות שלנו, ל-039-039-039, שלוחה 7. הפנייה הגיעה מאזין מאלעד. הוא דיבר על רכב התאות. האמת, לא הכרתי את השם, אז מסתבר שזה הרכב שאנחנו קראנו לו מטאטי רחובות, שקוראים לו מטאטי כבישים, אותה מסעית קטנה כזאת שעוברת ומנקה את הרחובות, בעיקר משערי עלים וכאלה, והוא התלונן על הרע שזה עושה לו, והוא לא סתם מתלונן, כי הוא סובל מהפרעה, הפרעה ממש, היא נקראת מיסופוניה, זה רגישות שמיעתית, וזה הפרעה שמוגדרת כשנאה לרעש, מיסו, שנאה, פוניה, רעש, אבל עבור מי שסובל מאותה תסמונת, זה לא סתם שלא נעים לו לשמוע, זה קושי עד כדי כאב. בוא נשמע רגע את התחקירן שלנו, שיצא לאלעד והקליט את התאות. זה התיאות, אני מקווה שאף אחד מהמאזינים לא סובל מאותה רגישות ולא עשינו לכם כאב באוזן. שלום פרופסור סטיליאן גלברג.
שלום רב.
ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה. נגיד רק בגדול, עיריית אלעד הביאה לנו תגובה מאוד ארוכה שאומרת מדובר בהפעלת כלי רכב, גורם לאי נוחות מסוימת לפרק זמן קצר, אבל זה נותן, יש חשיבות רבה, זה לא רעש בלתי סביר, וגם אותו מאזין גם נהנה מזה שהכבישים נקיים, ולכן אנחנו ממשיכים. מה אתה חושב על התלונה עצמה?
קודם כל, יש אנשים שבאמת רגישים לרעש, בדיוק כמו שבצד השני, יש אנשים שלא משנה כמה רעש הוא גבוה, לא מפריע להם. דרך אגב, הרגישות הזאת לרעש היא מאוד, כפי שאמרת, זה גורם לנזק כל פעם שחשופים לרעש, גם אם הרעש הוא לא עובר את הנורמות שנקבעו במדינה. יש פתרון מאוד פשוט לדבר הזה, הוא פשוט להודיע פחות או יותר מתי לאותו תושב או אפילו לכל השכונה מתי רכב התאות הזה עובר. כמובן צריך גם לבדוק אם באמת הרעש אל ההקלטה לא אומרת שום דבר, לא, אין מדידה אובייקטיבית.
ובעצם ממה שהבנתי מכם מהמשרד להגנת הסביבה, שלא צריך להיות עם תחושה אם זה כן או לא, אלא אפשר למדוד ואפילו לא צריך כלי מיוחד למדידה, נכון?
אפשר למדוד באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, יש הנחיות איך מודדים עם טלפון סלולרי. צריך לקחת בחשבון שהטלפון היחיד שמודד נכון זה טלפון שמופעל במערכת, ואייפונים למעשה, מכיוון שכל המיקרופונים נעשים באותו מפעל, האנדרואיד חלק מדויקים, חלק לא מדויקים, אז לכן מה שצריך לעשות, לקחת למישהו אייפון או למי שיש באייפון, להוריד את היישומון כפי שיש בהנחיה במשרד להגנת הסביבה, לעשות את המדידה, יש אפילו טופס דיווח למשרד, כולל חישוב בהתאם לתקנות, לכן זה מאוד, מאוד פשוט, וכל אחד יכול לעשות את זה.
ואז הוא עומד בעצם במרחק של 15 מטר, וצריך לראות שזה לא עולה על 80 דציבלים, נכון?
כפי שביקשת, נתייחס לאותו תושב, יכול להיות שזה, בדרך כלל מה שאנחנו יודעים, שעל כל תושב שמתלונן, יש לפחות עוד הצהרה שסובלים, לא כולם מתלוננים.
נכון.
אז לכן, כל מה שאפשר לעשות מבחינת העירייה, דרך אגב, זה עירייה שעל דגלה מופיע תורה והגנת סביבה, ואיכות סביבה, כל מה שצריך, להודיע באיזה שעה פחות או יותר עובר הרכב.
לכם, למוקד שלכם?
לא, להודיע לה...
שהעירייה תודיע, ואז היא תחשוף את הכאב. אבל, אבל כנראה כמו שאמרת שהוא לא היחיד ויש עוד הרבה שסובלים. אוקיי, ואז הם יוכלו להימנע. אז אנחנו נזמין כן את המאזינים, אם אתם נתקלים בתופעה כזו, או אולי כאלה שמפעילים אפילו מכשירים שאסור להפעיל להם, כמו אותו מפוח אוויר, שהוא בהחלט רעש בלתי סביר, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו ל-039-039-039-039 שלוחה 7, ואנחנו נעזר במשרד להגנת הסביבה כדי לוודא ששומרים על הזכויות שלכם.
אנחנו בשירותכם, ברצון רב.
תודה, פרופסור טילן גלברג, תודה רבה לך. ערב טוב. ועכשיו אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכר. שלום הרב שלמה ראשון.
שלום וברכה.
ראש מכון קטר, דיברנו על המשרד, על, על אותם תחבורה ציבורית, מאנשים שמתקפים או לא מתקפים, וזה מעלה סוגיות הלכתיות מאוד מאוד מעניינות בהקשר הזה.
כן, אכן, השאלה היא באמת לגבי האפשרות של נסיעה בלא תשלום, כאשר למשל המכשיר תיקוף איננו עובד. במצב הזה, על פי הוראות משרד התחבורה, אז הנוסע פטור מלתקף את הכרטיס, הוא לא עובד, וגם לא צריך להחזיר אחר כך כסף לחברה.
ומה ההלכה אומרת?
אבל עכשיו, הנקודה היא, שנניח שאדם יש לו אפליקציה, שבאמצעותו הוא כן יכול לשלם על הנסיעה. האם הוא חייב לשלם על הנסיעה באמצעות האפליקציה, כאשר אם היה משתמש בכרטיס רב-קו, הוא היה פטור מלשלם. אז על פי הלכה מסתבר שבמקרה הזה, הוא יהיה חייב לשלם על, באמצעות האפליקציה. כי בסופו של דבר, הוא מקבל, הוא מקבל שירות, מקבל הנאה. אדם שמקבל הנאה, אתה לשלם עליה. אז נכון שיש מצב שבו הוא פטור כאשר המכשיר איננו עובד, כך קבע משרד התחבורה, אבל מבחינה הלכתית זה לא פותר אותו מלשלם, ואם הוא יכול לשלם על ההנאה הזאת, אז לכן ראוי שישלם, גם
בוודאי כדי לא להפסיד את חברת התחבורה בעצם גם על הדרך.
עכשיו כל הסוגיה הזאת קשורה מאוד לשאלה איך מתנהלים היום הכספיים בין הנוסע וחברת התחבורה ומשרד התחבורה, כי השאלה היא פה באמת, האם כאשר אדם לא מתקף את הכרטיס, האם הוא גורם הפסד לחברת התחבורה.
אבל זה גרם כבר הוא... פותח הרבה מאוד שאלות אחרות, ואני אשמח אם נוכל להתייחס לזה גם בשבוע הבא ברשות הרב לסוגיה הזו. הרב שלמה ישר, ראש מכון קטר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה. נזכיר לכם 039-039-039 שלוחה 7, עד כאן שטח כגלי שבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם כמובן בתוכנית פניות הציבור בשבוע הבא. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי 10 בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.